יום שני, פרשת האזינו. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור מעניין מאוד, שסיפר אותו מנכ"ל בנק פאגי, מר דוב גולדפריינד. זה סיפור שהובא על ידי הרב הלחמי, מוצב שבת קודש לפני כמה שנים. הוא מספר על פגישה מקרית כביכול, ברחוב, רחוב ענק שנמחק כלא היה, בזכות תפילה וביטחון בקדוש ברוך הוא. זה סיפור שמוכיח כמה משמיים מנתרים את הצדקה לנצרכים באמת. לא בכל יום מגיע בקשה מבית מורן אגרח קניבסקי, שיש יהודי אחד, יהודי טוב, עם השם שלו שצריך לעזור לו. איך לעזור שואל גבי הקופה כשהוא מודע עד כאב לפרטי התמונה. שורה שלמה של תסמכות כלכליות הביאו את האיש למצב האומלל שהוא נהיה בעל חוב ענק לבנקים, הוא לא השם, הוא נהג בשיקול דעת ענייני, מקצועי, אבל הוא נפל עמוק. לבנק פאגי בלבד יש לו חוב של 250 אלף שקל, הפרנסה בבית הזה שידע ימים זוהרים קשה, בכל שיש מה לחיות. אין אפילו כיוון מאיפה להחזיר את החוב לבנק. אותו אחד יישב בבית, אבל הוא יודע שפציצת זמן מתקתקת על הראש, הוא חייב לבנק כסף, המון כסף, ואין לו מאיפה לשלם. השאלה הייתה ברורה, לעזור בכמה שהפסיקו בישיבת הרבנים, בדיוק כמה שהפסיקו שם. כל בר דעת מבין שבישיבת הרבנים לא הפסיקו לתת למשפחה אחת 250 אלף שקל. זה הרי ברור כשמש. מאידך גם אם הפסיקו 20 אלף שקל, זה לא ירגיע את הבנק, זה יהיה סתם כסף עבוד. לשלם אותו לבנק, פירושו לזרוק אותו לריק. טוב, לקראת ישיבת הרבנים הכינו בקופה גם את סיפורו של אותו אחד, מבנים את כל הפרטים. מתקיבים מידע עם קורות שונים, מחקר שהם על הנפילה היא, חכו בה, התוצאות של, החלק שלו, התוצאות שלו. נציג לקופה, עומד מול הבנק, מברר מה העמדה של הבנק, שכל הפרטים כמובן באים לשולחן הישיבה במלואם. הרבה בקשות נדונות בישיבת הרבנים החודשית, הרבה בקשות כאובות, מרות, לוחצות, המתח באוויר סמיך, התוודות מזדחרת, פושה בלבבות, עוד משפחה סובלת, עוד אחת ועוד אחת, עוד יתומים שנוספו למעגל. מאז הישיבה הקודמת. ואז כשעולה השם, עולה השם של המשפחה הזאת, הדבר מספר בקיצור נמרץ, כל המידע שנאסף, לא לפני שהוא ניתן הדגשים שמשקפים את המציאות כמו שהיא. הרבנים דנים בינם לבין עצמם, וההחלטה היא שתמיכה אחת פעמית 30 אלף, ולבדוק איך לעשות את זה עם מה שהכי יעיל. גם הם יודעים שהסכום הזה זה אפילו לא כתור הרגעה לבנק שהוא רוצה את כל החוב, אבל זה מה שהקופה יכולה לתת. בזמן שהם מחשבים איך להעביר את זה לבנק, ומצידו הבנק לא נרדם, לא נעצר, מקדם תהליכים, מכתבים, מכתבים חריפים יותר, התראות פנייה לעורכי דין, פנייה לבית משפט. הוא מרגיש אותו אחד, איך שהזמן שלו הולך, רוזל, מתקלה, התרסקות בלתי נמנעת. שמיים נגמר, נגזר עליו, הוא מרגיש צער ללא נשוא. הוא מקבל הודעה רשמית שאם עד תאריך פלוני לא יסודר החוב במלואו, נקטו נגדו צעדים חריפים, הוא יודע בדיוק מה זה, והלב שלו בוחר איתו, עוד יום עובר, עוד אחד ועוד אחד, נשאר יום אחד, כאלו כל הקיצים. בצער לו, הוא פונה להתפלל לשפוך שיח, הוא בד בבד לתרום מהבלתי נודע איזה סכום של צדקה. בתקווה שמהשמיים יסייעו לו. המשפחה מורחבת מודעת למצב, כולם דואגים. אני באותו יום עושה אח שלו, ילד ותיק. הם החליפו חוויית ילדות עתיקה בין הדברים, התגלגלה סיפורים לדמות מנוף הילדות שלך, אתה יודע? האישה הזאת שהטיבה איתכם, גולדפריינד, הבן שלה עלה לגדולה, הוא היום מנכ"ל בנק פאגי. אומר לו, מה? מנכ"ל בנק פאגי הוא הבן של גולדפריינד, זה דובי. אפילו לא נשאר להסביר לידיד העמום את פשר הגילוי המראי שמתחיל להתרוצות כדי לאתר את המספר האישי שלו של המנכ"ל. הוא זכר את אמא של גולדפריינד שהייתה אישה מלאת חסד וחמלה. ההובי שלה היה למצוא ילדים עזובים להכניס אותם הביתה, לטפח אותם, להעניק להם את כל האהבה שלה. ואחת הילדות העזובות שעברו דרכם הייתה אמא שלהם, ילדונת קטנה שהחיים אמרו לה. היא נדדה למקום למקום, הרגיש את עצמה מושלכת עד שהיא מצאה בית. הלב החם של גברת גולדפריינד במשך שנים העניקה הילדה הקטנה כל מה שאמא ובית יכולים להעניק. ישבה לידה בלילות מלאי סיוטים, החזיקה את כפותיה בחום וברוך, מחה לה כפיים בסוף, במסיבת סוף שנה, הביאה אמון בלב היכולות שלה. לאט לאט יותר גיא השתחררה מהמטענים הקשים שקיבצו אותה. ברכה, גדלה, ניסה והקימה בית. ילדה ילדים טובים, בריאים מאושרים, בשביל גברת גולדפריין לא הייתה תמורה משתלמת מזו. ואז הוא מסיק את הטלפון שלה והוא מתקשר לה והוא אומר לה, דובי, בשם כל מה שנתנה אמא שלך לאמא שלי, יוסי שקועד הצוואר, תעזור לו. המנכ״ל מזדעזע, מתארים נמתחים בלב שלו, הוא לא ידע שמדובר באותו אחד, לא ידע שם אותו שם, משפחה, והוא לא ידע. דובי היה אז ילד, ילד של חסד, בבית של חסד. הוא יגמור מה שאמא שלו התחילה, איך? הוא עוד לא יודע. באותו יום הוא מרים טלפון לגבי של הקופה, והוא אומר לו, תגיד לי מה אני יכול לעשות, אני הרי לא הבנק, יש נהלים, אבל אני רוצה לעזור. הגבאי עונה לו שהקופה החליטה על נתינה של 30,000 שקל, וזה מוכרח להספיק. הוא אומר לו, איך זה יספיק? הסכום הוא כמעט פי 10, זה לעג לרש. טוב, המנכ״ל עובד את סוף. הוא עשה את הדבר היחיד שהוא יכול לעשות. הוא מגיש להנהלת הבנק בקשת מנכ״ל. זו פעולה מאוד חריגה ונדירה שכל מנכ״ל שומר אותה לעצמו. קרוב ללב, הוא מגיש אותה בדמעות בעיניים, הוא חושב על אמא שלו שעשתה ככל שהיא יכלה, עבור אותה ילדה נתומללה, הילדה שצמחה ובגרה ופרחה בזכותה. כך הוא מתאר להם במכתב את הכל והוא מבקש מהם. התוצאה הרבותה הייתה מפתיעה, מלאק הבנק נקטע והחוב 200,000 שקל. איך לא אמש שזה יכול לקרות כזה דבר? 200,000. נרגש וניסר, הוא מקבל על עצמו אך לגייס עוד 10,000 שקל. ועוד 10,000 שקל שנשארו בתשלומים קטנים לטווח ארוך. וככה החוב הענק סולק עד הפרוטה האחרונה. רק לספר לי איך הגעת אליי, פתאום שואל מר גולדפרנק, כי כולם מתעצפו נרגישים במשרד של איך פתאום צצה, איך נודע לך שאני הבן של אמא שלי? החוב הזה הרי מתגלגל שנים. איך באת ככה ברגע האחרון ממש? כל המתבטים מתנגדים באח שמשיב בפשטות. תפוי לחלוטין, שמת שלנו הרבתי לי אין פה, ותאמינו לי שאין לי כל מושג למה אתם כל כך נרגשים, אומר הבעל חוב. שקלו כל הקצים, התפללתי ונדבתי סכום מצדקה, ובטחתי שרק בכזה, במצב שכזה, רק הקדוש ברוך הוא יכול להושיע, והנה הוא הראה לי כמה הוא מסוגל להושיע. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם דברים נפלאים של הרב שלמה לוינשטיין. השיבנו השם אליך, על אחת הטענות הנפוצות שהיצרור, אחת הטענות שהיצרור שולף מולנו כשבאים לעשות תשובה, יתנה אין לי כוח. זה כבר מופיע בפסוקים הטענה הזאת, כדי שבוך הוא אומר לי, עם ישראל כתוב במלאכי, שובו אליי ושובו אליכם. תחזרו בתשובה שלמה ואני אחזור אליכם, ומה כנסת ישראל משיבה? כתוב באיכו, אין לנו כוח, שבינו השם עלי החול ונשובו. הטענה הזאת אין לי תשובה, אומר רב שלמה לוינשטיין, אבל אני יכול להגיד על זה משל, משל נאה ששמעתי מידידי, רב שמעון שלזינגר, הוא מספר על רוטשילד, גביר הגדול, רצה לחתן את הבת שלו, קורא לשטחנים ואומר להם שהוא מעוניין בחור משכמו במעלה. כמובן שהוא שלם שכר פריחה לשטחן בעין יפה, ואכן, תוך זמן קצר חוזר עליו אחד מהשטחנים עם הצעה לאילה או לאילה. רוטשילד מברר כאן, מברר שם, העניין מוצא חן בעיניו, הוא רוצה לקבוע פגישה עם אבא של הבחור. אדון דלפון, האבא של המדובר, מגיע לפגישה, כולו נרגש, ורוטשילד מתחיל להרצות מה הוא נותן. אני נותן וילה בירושלים, 10 חדרים למגורים, עוד 10 חדרים ברחבי העיר להשכיר, תוך הפרנסה. מלבד זה אני מתחייב להפקיד כל חודש לזוג $2,000 עבור דמי כיס. נו, ומה אתה נותן? הוא אומר, אני נותן את הבן שלי. רוטשילד מגיב, הוא אומר, לא נפגשנו כאן להתבטח, תבינו חופן לעתיד, אני נותן בלב שמח, ביד רחבה. לא רוצה לתת הכל לבד, תן גם אתה משהו, אני אסתתק אפילו ב-$10,000. $10,000 הוא נהיה חיוור, אני לא יודע אפילו איך זה נראה. איך אני אביא לך את הסכום הזה? אבל רוטשילד חתם את שיחה ואומר, אני לא חושב שבשיחה $10,000 זה סכום גבוה. אבל דע לך שעל הסכום הזה הכל יקום ויפול. אם אתה לא נותן, אז זה לא יתקדם. כך גם אם תחשוב על זה, תתחיל להתעניין אצל הקרובים, מכרים, אולי הם יוכלו להלוות לך את הסכום הזה, ובעוד 10 ימים נפגוש ונגמור את העניין בכי טוב. במוחרת עם שחר נשמעים פסוקות במשרד של רוטשילד, מי עומד בפתח, אבא שלו חור מויד, או, דבר אותו בשמחה, נו, הפסקת את הסכום. באתי לשאול, הוא אומר, האם אתה יכול להלוות לי $10,000? יש לי הצעת שידוך מצוינת, חבל שבגלל סכום כל כך קטן, ההצעה הזאת תרד כולה לטמיון. מה הרב לוינשטיין, הקדוש ברוך הוא בא אלינו, לוחש לנו, תשמעו, יש לי בשבילכם שנה טובה, מלאה בכל טוב. יהיה בבריאות, פרנסה, נחת, חתונה, דירה, מה שאתם רוצים. אני יכול לתת הכל. בלי הכסף ולי עזב נאום השם, אבל יש לי בקשה אחת ויחידה, תחזור בתשובה. ומה אנחנו אומרים? אוי, רבו ישנם, אנחנו לא יודעים איפה להתחיל, לא יודעים איך לגמור, לא יודעים בכלל מה זה תשובה. הקדוש ברוך הוא אומר, לא ביקשתי דבר גדול, רק תשובה. צריכים להתחרט, להגיד, עונה השם, פשעתי לפניך, עשיתי כך וכך, אני מתחרט. כל הלב, מתחרט, סליחה, מבטיח לא לחזור לעשות את זה שוב. אוי, רבו ישנם, אנחנו עומדים לך, לא יכולים לעשות את זה, לא יכולים. חבל, אומר הקדוש ברוך הוא, אם לא תעשו אתם עומדים להפסיד כל השנה הטובה שהובטחה לכם, כל 10 ימים בין ראש השנה ליום כיפור, תענו קצת מה שאתם צריכים לעשות. תקראו בלכות תשובה לרמב״ם, שרצו לרבי נויינה, עברית מדוברת, שווה לכל נפש. תחשבו מה אתם יכולים לעשות, תיפגש ביום כיפור, תן תן בכי טוב. אבל למחרת אנחנו באים לבית הכנסת לאמירת סליחות, מיד מבקשים מהשם, אוח, שיבנו לכו ונשובו. בואו שאלה משנה עסקה נפלאה, אנחנו יכולים לזכות בשנה טובה, ואנחנו יכולים לחזור בתשובה, ואין לנו, תן לנו נותה גם את זה. שבאנו השם לך ונשוב, וחדש שמענו כתנו. אבל לקחת דרכו של הקדוש ברוך הוא, שהוא רחום וחנון, כן מלא רחמים, ומסייע לנו על התשובה, ובכל יום אנחנו מתחיינים פעמיים, ואחזרינו בתשובה שלנו לפונך. החובה שלנו לזכור תמיד יצא, פיסחו לפסח כחודש של מחת, אמר הרב לוינשטיין, והשם, שהוא מלא חיים חן וחסד, הוא יסייע לנו על התשובה, שנזכור לפחות, שנזכור לפתוח פתח אמיתי כחודו של מחד, לחקוק משהו וברצינות. זה דברים נפלאים שאמר הרב לוינשטיין בשיחה עם הרב חפץ, התפרסם במוסף שבת קודש לפני כמה שנים. אנחנו ממשיכים עם הסיפור היום, רבותיי, סיפור מיוחד של השגחה פרטית, התפרסם בגיליון הקהילה וגיליון פני חמד. הוא מספר פה אחרי דרשה, אחד נתן דרשה וניגשו אנשים רבים להודות, ואז ניגש, בסוף ניגש עוד אחד, חיגש כולם מרחוק, ושאל אותי אם אני מזהה אותו. הוא ממשיך ואומר, 25 שיחות שלא נענו, קידמו את פניי בגלל מסיבת סיום לתלמידים לתלמותו ערך. 20 מתוכן העם יהודי חשוב, דרשן, מגיד מישורים, התקשרתי בחזרה, התנצלתי. אמרתי לו שלא היה עליי פלאפון כמה זמן. הוא מצוינות תכף ניגש לעניין, הוא אמר, אני חייב לעזרה שלך בהתחפות. יש ארגון שמארגן בשנה, יום כיף לילדים מתמודדים יחד עם כל המשפחה, במטרה לשחרר את כל המשפחה מהמתח שמלווה אותה במשך השנה. בתוכנית יש גם דרשה מיוחדת. דרשה שלי בסוף הערב, אחר אחת הערב מפנקת. הפתעה גמורה, נבצר ממני להגיע, אני חייב מחליף, לא יכול להחזב את הלמים המשפחות שמחכים לרגע הזה. הייתי עמום מהבקשה, הוא אומר, אמרתי לו, שמקסימום אני מספר סיפורים יפים לילדים, לרתק ילדים במשפחות שלמות, זה לא המקצוע שלי. הוא התעקש, ניסיתי לסרב שוב, הוא שוב מתעקש. הוא מציע לי לשלוח מונית שתאסוף אותי ותחזיר אותי, טוב, סיכמנו. כעבור שעתיים מגיע המונית, ברוב לחץ שכחתי את כל הסיפורים שיש לי תמיד. ניסיתי להיזכר בסיפור אחד, אבל מרוב פחד לא נזכרתי. אני מתפתל, מבקש מהשם שיעזור לי עם התוכן. הנהג אומר לי, בבקשה כבוד הרב, הגענו לנהג, הגענו לעולם, סליחה. אני צועד בפחד, אבל בדבקות בהשם, שירחם עליי, שירחם על הקהל הקדוש, ועשים דברים בפי. אני נכנס לעולם מפואר, מיד ניגש אליי יהודי, אומר לי, אתה דרשן המחליף, ברוך הבא. אני מקווה שלא תהיה פחות טוב מהדרשן הקבוע, הוא אומר לי, משפט עידוד. שם הרגשתי כבר ממש מתחילים לראות מהלחץ. והוא אומר לי, בוא בוא, תעלה, תעלה לבמה, תעלה לפודיום. לא ידעתי מה זה פודיום, אבל הבנתי שהוא מתכוון לבמה. ראיתי שאת הבמה מפארת להקה שלמה, שמוקרת מעשרות נגנים בכלים שונים. ואני עדיין מסוחר מהמחזה, מישהו הציג את עצמו כמנצח התזמורת, הוא שאל אותי, איזה מנגינות אתה רוצה שילבו את הנאום שלך? מעולם לא שמעתי על כזה דבר. אמרתי לו, שוב אחר איזה מנגינה שהוא מחליט. זה כבר, זה משום מה מאוד מעצבן אותו, והוא אומר לי בכעס, אתה צריך להגיד איזה מנגינות לנגן עבור רקטיים של הנאום שלך. שוב הסברתי לו, ביקשתי משהו יחליט, שוב הוא הסביר לו שאני אומר והוא דרג לביצוע. טוב, לא היה לו ברירה, אחרי שסירבתי לבחור את המנגינה, אני נאלץ לבחור בעצמו. התחלתי לדבר בלי שידעתי רגע קודם מה המשפט הבא שעומד לצאת מהפה שלי, הקהל צחק, בכה ושוב צחק, שוב התרגש, שוב התחזק. ואני רק דבוק בהשם וברחמיו המרובים. כשסיימתי לכל מחיאות כפיים שרות, התברר שחלפה שעה וחצי במקום 45 דקות. אף אחד לא עצר אותי. המנחה עלה לבמה, אמר בהתרגשות, כל שנה יש לנו הפתעה. השנה לא כל ספק, הפתעת היום זה הדרשן המחליף. הוא ניגש אליי והודה לי ואמר לי, תדע לך, יש כאן אנשים ששנה שלמה לא צחקו. אני צריך לשחרר אותם, הלחץ יום יומי, אתם מתמודדים, יש לך מצווה גדולה. אחרי הדרשה הוא אומר, ניגשו לאנשים רבים, עם זה התחלנו את הסיפור, שניגש אדם, חיכה שכולם ילכו ושאל אותי, אם אני מזהה אותו, אמרתי לו, כן, למדנו ביחד בישיבת קטנה. אז אני רואה אותו מלווה בבן שלו בכיסא גלגלים, שאלתי אותו מה קורה עם הבן, איך אתה מתמודד עם זה? אז יורקים את הראש ואומר שהבוקר לקחו את כל המשפחות לשיחת חיזוק את הלכן מצדיקי אדום, ובסוף הדרשה כל אבא קיבל יחידות עם הצדיק להכניס פתק לברכה. כשנכנסתי לצדיק הוא אמר לי בפורש שהמחלה של הבן שלי זה בעקבות אדם שפגעתי בו, הוא עוד ממתין לבקשת הסליחה שלי. אמרתי לרב, שאני כבר בן 40, איך אני יכול לדעת מי זה? הרב אמר לי שאני צריך לחשוב טוב ולפייס אותו. כל היום אני מנסה לחשוב במי פגעתי, לא מצאתי אף אחד שלא עלה לפגע ממנו, אולי אתה יודע. ודאי שאני זוכר, אמרתי. אתה לקח את הבן מחוץ לעולם, ואז הוא פרץ לבכי, אמרתי לו, בבית הכנסת, סמוך לישיבה, היה יהודי שמדי פעם הידיים שלו היו מתבצעות בתנועות לא רצוניות, טיקי מה שנקרא. פעם ראיתי אותך חולף על הפנים שלו ומחכה את התנועות שלו. פרץ בבכי אימים ואמר שהוא לא זוכר כזה דבר, הוא אמר שברגע שראה שאני המחליף של הדרשן הקבוע, זה היה בטוח שהשם זימן אותי עבורו. אני אזכור לו למצוא במי פגעתי, הוא התחנן אליי שאני אנסה לאתר את היהודי בשביל לפייס אותו. בדרך הביתה במונית, עשיתי את זה לפעמים כדי לאתר אותו, עד שמצאתי חבר שאיתר אותו. שניהם היו באורה משותף. דיברתי איתו, אמרתי לו שיש יהודי, שהבן שלו מאוד חולה, והוא מנסה לאתר אותו כדי לפייס אותו. כשהוא שמע את השם שלו, הוא אמר בכאב, הוא רצח אותי. הוא פגע ביד עם כן נשמתי, חשבתי שיהיה לו שכל, וחיכיתי לו ביום החופה שהוא לפייס אותו, אבל הוא לא עשה את זה. אבל כשהוא שמע על המצב של הבן שלו, התרכך ואמר, הבן שלו חולה, אני מוכל לו בלב שלם, ובזכות זה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה לבן שלו. מיד התקשרתי לאבא של הבן לבשר לו שהוא קיבל מחילה, הוא בכה מהתרגשות, הודה לי מקרב לב. באותו שבוע הבן שלו עשו בדיקות מקיפות, עשו לבן, וכל הצוות הרפואי החליט באחד שהמצב של הילד מעולם לא טוב כל כך מתחילת המחלה. מיד הפסיקו את כל הטיפולים הקשים, שחררו אותו לבית תוך מעקב של אחד לחודשיים, המצב שלו הלך להשתפר. וכיום רבותיי, הוא חזר ללמוד בתלמוד תורה כאחד הילדים, וחזר לבריאות שלמה ברוך השם. בבקשה, סליחה. ואנחנו ממשיכים עם הכל על מצוות התשובה בפועל. דברים מעת הרב הגאון רבי יצחק יעקב פוקס שליט"א. כשם שם מפריש חלב ומניח תפילין, מי שעושה קידוש, קבע מזוזה ורוצים לברר ברכה, צריך ללמוד ולדעת איך לעשות את זה. זה דבר מצוות תשובה, צריך לברר מה זה מידוי, איך עושים אותו, בישיבה, בהליכה, אולי בכתיבה, האם חייבים דמעות, כמה דמעות, והאם חייבים להקות על הלב, מה הדין ביתר, מלא. הרמב"ם מלמד לנו בהלכות תשובה, מהי התשובה שיעזוב החותך את טוב ויעשה מחשב טוב ויגמור בלבו שלא יעשה עוד. יעזוב ראשו דרכו. צריך להתנחם על מה שהוא עבר, עד שיעיד עליו ודעת על אומות שהוא לא יחזור לחטא הזה לעולם. צריך להתוודות בשפתיים, ולומר את העניינים האלה שהוא גמר בלב. מה סדר הדברים? האם אדם חייב דווקא חרטה בעזיבת החטא? תחילה ורק אחרי זה בדיוק קבלה לעתיד. אז הרבן יאיר אומר בעיקר השני, שמי שעושה חטא כמה פעמים, חוזר עליו, נעשה לו כיותר, הדבר הראשון הוא צריך להסכים בלב שלו, שהוא לא יחזור, לא יעשה את זה. ואז הוא יוכל להגיע לחרטה וקבלה לעתיד, שלא יהיה תבל שרץ בידו. מי שחטא בדרך מקרה, אז הוא צריך להצטער על החטא. מודה ועושה בירוחם. מודה, זה החרטה וידוי והכי זה עוזר. מה זה עזיבת החרטה והחרטה? אז כתוב, יעזוב מי שזה ראש הדרכו ושם נחשב אותם. יושב על השם ויחמה, הוא צריך לעזוב את המסלול בדרך החטא, כמו שאמר דוד המלך, בדרך חטאים לא עמד. כמו שנאמר בתפילה, דרך תשבור רצו, כמו שבכל הגוף צריך לחשוב ולמצוא את הגורמים והסיבות לחולי. רק אז אפשר להתרפות, אבל בחולי הנפש צריך לקיים בונו באש ובמים, אש התלהבות ומים, בכי של התוארות, מלב חם ורותח, ויחד עם זה לבוא במידע, בתגוננות וחשבון נפש נוקה ויורד עד לתרמה של נפש אומר הרב וולגה. לקיים תשובה טהרה, כאחד שטובל במיקווה, שהטהרתו כשעולה זה אדם אחר, שב וריפא לו. תינוק שנולד, בבחינת לב טהור, ברא לאלוהי כיבוע, אחר ומחד ושמתיר בו. לפני אמירת הוידוי צריך לכוון, הוא הולך לקיים במתרסס מן התורה, והזוודו לסחתות את המשר עוזר. אומרים את הוידוי בכוונת הלב במתינות. צריך לעשות זה בעמידה. וימדו והזוודו על חתו, יש כתוב בנחמיה. לא להישען, הדבר שהם ייקחו אותו ייפול. אלא אם כן מדובר בזקן או חלוש. בכל אופן, כשאומרים, אבל אנחנו זה לחותנו, שזה עיקר הוידוי. כן, על פי הפסוק, או נחותו, או מזה חתו, גדול, אז חובה לנו. לא צריך לפרט החטא, אם הוא מתוודא בלחש, אז תהיה נכון לפרט אמר השולחן ערוך. שאין יעשו פשע כסליחתו. רבי יוחנן אומר שמי שמתוודא לחטאים האישים בכל, זה נראה שלא מתבייש. מי שמתבייש בחולין לו מיד, מודה בזה ברוחם. מי שיודע על חטא פרטי שלו, שלא מופיע בנוסח הוידוי, יפרט אותו בלחש. אין חובה להכות על הלב, אלא שכך נהגו, להזכיר עצמו שהלב חומד בכלי המעשה גומרים. בוודאי לא יכה הלב חברו. ואנחנו ממשיכים עם סגולות ואישיות. שאלה מעניינת ובא לפתחו של דברי חזקאל משיניבה. האם אין חיסרון של ביטחון בקניית ביטוח חיים? הוא אמר שאדרבה, לקנות ביטוח חיים זה סגולה לאיכות חיים. ולמה? כל אדם יש לו מזל, לפעמים מזל שלו גרוע, נגזר עליו קיצור ימים ושנים. ואז הפסיד המוכר, דיין המבטח, אבל אם מזלו של המוכר הוא טוב, אז מסויבים מהשמיים להאריך את ימיו של הקונה כדי שלא יפסיד המבטח. אם החברת ביבין זה חברת ביטוח גדולה, אז מגן המזל של כל בני החברה על הקונה שיחיה לאורך ימים ושנים, שלא יפסידו את הממון של הביטוח. ואכן הוא סופר על רבי יואל, שמסת מהדברי יואל, שהוא רכש לעצמו ביטוח חיים ואמר שזה סגולה לאיכות חיים, והוא באמת התנתק וזה קנו קונפלגת שעה מעל 90 שנה. ואנחנו ממשיכים עם מנהג הדלקת נר החיים בערב יום הכיפורים. מאמר מעט הרב שחק אופר בבר יהודה לב שטיפל מחבר ספר מנהג. מתפשט המנהג שבערב יום הכיפור הם קודם שקיע שחם או כל אדם נשוי מדליק נר עבורו ועבור אשתו בבית או בית הכנסת שידלק כל המעט לעת של יום הכיפור נקרא נר החיים או נר הבריא. זה גזונטליך. כיוון שעושים בנר זה סימן בריאות לחיים כמו שמובא במת אפרים. המקור המנהג הזה כתבה ראשונים בגלל שביום כיפור אין בו אכילה ושתילה, מכבדים אותו בנרות. כבר מצינו במדרש שאמר המן לאחשוורוש שבסום היהודים מדליקים נרות. הספר מביא כמה טעמים לריבוי נרות ביום הכיפורים, ביניהם לפי שצריכים לקרות בספר כל היום והלילה. לא מכירים את המילים, לא מכירים את התפילות, ובלי הנר לא יראו לקרוא בלילה. עוד טעם מצינו במערי וייל, שזה יום שדנים למעלה את נשמת האדם, זה קרוי נר, אז מדליקים נר לנשמה שלא תכבה חלילה. ומכוח תאים האלה התפשט המנהג בכל הדברות שכל אחד מדליק נר בית הכנסת, נשתרבה בזה דברה הגמורה באורייס, שעל ידי הנר שמדליקים ביום כיפור, אם בערב יום כיפור, מוכן לדעת את מזלו של האדם בשנה הבאה, שאם הנר לא קבע, על שעריכים הם, אבל בכדי ימנוע דאבון לב אלה שנכבה להם הנר, חמת הרוח, והם חושים מסימן רע, אז הוא נגל, אני להליק את הנרות ודקסת, תתנת לה שמת, שהוא יעמיד אותם, ואף אחד לא יודע מה הנר שלו. זה פשט המדלק שלא מדליקי נר לכל אחד עם נאבת, אלא רק רוצה שהמשפחה מדליק נר אחד, בגלל שריבוי הנרות שצייר בית הכנסת, גרם שרובם לא דלקו כראוי. אבל יש כבר הרבה מקומות שמדליקים את הנר בבית הכנסת שלא ידאגו אם הנר יכבה. אחר גם כתב בשולחן אורך, אבל יש מדליקים בבית. וככה זה בסידור נוער ראשון שכתב להדליק את זה בבית. וכתבו אחרונים שאין שום סימן בדאגה וחרדה אם הנר קבע, כי זה לא מורה לסימן מה הכלל. אנחנו משחרר רבותיי עם דפרים בהלוך, אנחנו אוחזים בשעה טובה בסימן טוב למדגים מסעיף ח' מה עושים עם חמץ שתמון תחת הרימת אבנים או גורטות? על כך ועל עוד הסימן נימד כולנו בדפרים בהלוך ונוכל לשמוע בשלוחה אחת וכדרכנו נלמד גם אנחנו תעניין דפרים בהלוך מקום שרגילים להכניס לתוכו חמץ ונפלה עליו מרפולת אבנים וכדומה אם גובה המפולת פחות משלושה צפחים, צריך לחשוש שכלב יסריך את האבנים בפסח ויגלה את החמץ. לכן גם כשלא יודע אם יש חמץ שחובה להסיר את האבנים לבדוק יהיה את המקום כדין. אם גובה המפולת שלושה צפחים ביותר, אז הם חובה לבדוק, אבל אם ידוע שיש בו חמץ, צריך לבטל אותו. אם הערימה כל כך גדולה, שהוא בטח לא צריך לפרנות אותה בפסח ולהוציא את החמץ, אז גם ידוע שיש חמץ לא צריך לבטל, כי זה נחשב כמבואר כאילו אין לו ברשות. אותו דבר מצבורי השפע וגורטות. אבל אם מדובר בחפצים שהכלב לא יכול לפנות, גם אם יצבור פחות משלושה טפחים, יש לדין של גבר שלושה טפחים, במקרה שיש סכנה, ופינוי המפולת, זה כבר עניין אחר. כשאמרנו שצריך לבטל חפץ שנמצא מתחת לרימת אבנים, שגובה שלושה טפחים ויותר, נחלקו הפוסקים, איך צריך, בעניין חובת הביטול, יש אומרים שזה מדאורייתא, ואם הוא לא ביטל, עובר על בלימתא. ואם הוא לא ביטל את זה אחרי, עד אחרי תחילת איסור זמן חמץ, שעד כבר לא מיל ביטול החמץ, אז צריך לבאר אותו בפועל. הוא חייב להוציא את החמץ ולבאר אותו, אבל לדעת רוב פוסקים רק שבעלי החמץ עצמו מכסה את החמץ בארמת אבנים, אז זה עובר על בלימות. ואילו חמץ שנפלה עליו מפולת מאליה, שאדם אחר כיסה אותו, זה נחשב כמבואר ואין בו איסור של בלימות. אבל חז"ל חששו שיסיר את האבנים בפסח ויגלה את החמץ ויעבור על איסור בלירוע, ולכן חייבו אותו לבטל. אם לא ביטלו אותו, אם לא ביטל אותו עד אחרי תחילת זמן איסור חומץ, הוא חייב להוציא אותו, ויתכן שעד רבה, עדיף שלא להוציא. חז"ל אמרו שלוחי מצווה אינם מזוקים, דהיינו שעשה כמצווה, לא ייתכן שהחמת זוקו מצווה, או גם החמת החליכתו לצורך עשיית מצווה, או חזרתו מעשייתה יגרם לנזק. כל שכן מוות חלילה, ואין הדבר אמורים אלא באופן שהנזק והסכון לא שכיחים. אבל באופן שהנזק והסכון שכיחים, צריך לשוש מפניהם גם כשעושה כמצווה. מי שעושה כמצווה, הכוונה שלו גם שלא לשם מצווה. אז אדם נחשב כעושה כמצווה, ואף הוא מובטח שהוא לא ניזוק. כמו שאמרו חז"ל, שהנותן כסף וצדקה על מנת שירפא מחלתו, הרי זה צדיק גמור. זאת אומרת שזה נחשב כמקיים מצוות צדקה, למרות שהוא התכוון גם להנאה אישית. ועם זאת, פעמים שצריך לחשוש, כשגם בתום העיסוק של המצווה ימשיך לשעות במקום הסכנה של הצורך מצווה. ובאותו שעה הוא לא מובטח עוד שלא אין את זה. עד כאן מניעת דפיים בהלוך שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. בבית שמצוי בתינוק, צריך לבדוק מחמץ כל מקום שיד התינוק מגעת. ולכן צריך לבדוק גם בחדרים שמבוגרים לא נכנסים לתוכו מאכלים, כמו חדר האמבטיה וכדומה. מקום שאי אפשר לראות לתוכו, אי אפשר לבדוק לתוכו לאור הנר, אבל אפשר למשש, חובה למשש כדי לוודא שאין בו חמץ. מקום שלא להימצא בו חמץ, אבל מצויים בבעלי חיים שעשויים לאכול את החמץ, לא טוב בדיקה מחמץ, כדי שאנחנו מניחים שבעלי החיים אכלו אותו. כדרכנו נפליג מהם אחורה, נזכר בקצרה במה שלמדו באותו יום, חצר או מבוי שגרים בהם יהודים וגוי. עזרו חז"ל שלא יחול בהם עירוב החצרות בשיתוף מבואות, אלה אם הדיירים היהודים יזכרו מהגוי את הרשות. במקומות שבהם הבתים שייכים למדינה, לא ניתן להזכיר את הרשויות של הגוי מדי ראשי המדינה ופקידיהם, כיוון שאין להם רשות לשמש בבתים. ואם בשעת חירום יש להם רשות לשמש בבתים, ניתן לזכור מהם. ובזמננו, בדרך תוקנות, אין כמעט מציאות של עזרות השלטון. ואין למשטרה והצבא, יש רשות להיכנס לרשות פרטיות, להשתמש בהן ואפילו בשעת חירום. ולכן מעיקר הדין, לא שייך לזכור את רשויות הגויים מאנשי השלטון, וכל שכן מאנשי השלטון בארץ, בארץ ישראל בזמננו, שיש אומרים שדינו כמו יחס העומד מאלו, שלא נאמר ביחס לה בכלל, דין במלכות הדינה. יש שהקלו בשעת הדחק, גם בחוץ לארץ, גם בארץ ישראל, ויש אומרים שאפשר לזכור מחברות המים והחשמל, כי יש להם זכות שימוש בבתים להתקין בהם את המונים, להשתמש בהם לצורך זה. ואיפה הם מותנים בבלי? תרנגול לדגים, מה מהם משובח יותר? ומתי מועיל השליח?
ומתי המשלח, ואיזה מאכל מדביק לכלבי עיניים. אנחנו לא עושים מעניינים, נלמד במסכת מילה דווקא. ולקראת סיום רבותיי, החפצים בחיים. רבותיי, מה יותר טוב, איזה קבלה יותר טובה יכולה להיות, מאשר לקבל, ללמוד ספר רבות חיים, ללכות לשון הרע. אז רבותיי, היום בסדר הלימוד אנחנו מתחילים את הפתיחה שבאה אחרי הקדמה. רבותיי מבאר שם, שהטעם שהקדוש ברוך הוא עשה לדבר השנור, ונבוך אהבתו לעם ישראל, וחפצו בטובתם, שהוא קרא להם בנים, חלק השם, ועוד ביטויי אהבה וחריבות קהינה וחיינה, ולכן הוא הרחיק אותם מכל המידות הרעות, ובפרט משנור הרחילו. נשאלת השאלה, האם הגדר של איסור שנור הוא בזה שזה מידה רעה? כמו שמשמע, הלשון של החפץ חיים כאן, או שהעניין שלו זה הנזק והצער שנגרמים לזה שמספרים עליו. אז בביאור מוסוף הם עומדים על העניין הזה, והם מביאים שבאמת להלן, אנחנו צריכים לבאר שהתורה הקפידה על לשון הרע בגלל שמידה רעה, וגם לא יצא מזה נזק. והוא כותב, אנחנו צריכים שיחה מוכח מהרמב"ם ומהרבן יונה, אמנם מאידך, במקום אחר, בהמשך, כותב אנחנו צריכים שמלבד זאת יש דין הסוף. דת שגורם רעה לחברו בגופו במונו, הוא מפר לו ומפחיד אותו. אפילו שאין בעצם הדברים כל דינות. יש כמה נפקומת להלוך בשני סוגי איסורים, ועוד נגיע אליהם בעזרת השם בהמשך הלימוד. ולסיום רבותיי, חזקות יומית, רבי אלופיאן מובא בלב אליהו, היה מזכיר לא לשכוח לקבל כל אחד על עצמו קבלות בזמן תפילת מעילה. כי איך אפשר לעבור בשלום את יום הדין? בלי שאדם מקבל על עצמו איזושהי קבלה, להיות יותר טוב מכפי שהיה כל השנה שעברה. ובישראל סלנטר היה אומר, מה בקדוש ישראל, שאם אני אבוא עכשיו לעולם העליון, יגידו לי שימלאו לי בקשה אחת שארצה. מה אני אבקש? אני אבקש שאני ארד שוב לעולם, ויהיה לי עוד יום כיפור אחד. תקבל רבותיי, בעת תפילת מעילה, שזה זמן החיתום, תקבל קבלה שנצליח לעמוד בה לאורך שנים. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, בוחנות ובגשמיות, בכל טוב סלע.